כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Olvozovadti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום ראשון, כוח בתשרי תשע"ו, מסכת נזיר, דף נון. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה לכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חיי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. פתחנו ואמרנו שדפינו היומי הוא דף נון. הדף החמישים של מסכת נזיר, ואם מסכת נזיר מכילה סמך וו דפים, חשבון פשוט מגלה שבעוד שבועיים ויומיים, בעזרת השם ובישועתו, נחגוג את סיום מסכת נזיר, המסכת הרביעית שבסדר נשים. השתבח שמולד. תחילתו של שבוע טוב חדש הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, כוח בתשרי, ימים אחרונים של חודש תשרי, וכותב הגאון רבי חיים פלאג'י בספרו מועד לכל חי, הימים של סוף תשרי הם ימי שורש לכל השנה, לעומת חודשי השנה, והיא סגולה נפלאה לעזר מהשם יתברך כל ימי השנה. מחר חפתת בתשרי תשע"ו, ערב ראש חודש חשוון הבא עלינו לטובה, אין אומרים בו תפילת יום כיפור קטן מפני חודש תשרי, וגם לא בערב ראש חודש טבת מפני שחל בחנוכה, ולא בערב ראש חודש אייר מפני חודש ניסן שאין מטענים בו. וגם אין אומרים בערב ראש השנה. המטענים בכל ערב ראש חודש יטענו גם בערב ראש חודש מר חשוון. בשמחה ובטוב לבב נכנסים אנו אל בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדינו אליי ולא יעבותיי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא ייקשל בדבר הלכה ויסמכו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. אינני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון כהרגלנו בסייעת הדשמיא מדי יום, ופרק השינון הסיכום והחזרה, על אשר למדנו בשיעור הקודם. השיעור הקודם, ערב שבת קודש פרשת בראשית, למדנו את דפים ממחת וממתת. נשנן, נתמצת ונחזור על אשר למדנו, ובסיום החזרה והשינון נשיב על 12 השאלות ששאלנו לשינון סיכום וחזרה. שנינו במשנה שפתחה את הפרק השביעי, שנחלקו רבי אליעזר וחכמים בכהן ונזיר שפגעו באמת מצווה, מי מהם צריך להיטמע? ומדייקים מן המשנה שאם היה אחד מהם לבדו מוצא את המת מצווה, היה צריך להיטמע אליו. והגמרא מביאה מקור לדבר הזה. כהן גדול דתניא, נאמר בכהן גדול על כל נפשות מת לא יבוא, לאביו ולאמו לא ייטמע. על כוחך כל נפשות מת, היינו הקרובים אליו, של הרחוקים לא צריך פסוק. שאפשר ללמוד בקל וחומר מכהן אדיוט שמותר לו להיטמע לקרובים. ואפילו אחי אסור לו להיטמע לרחוקים. כל שכן כהן גדול שלא ניטמע לקרובים, דכתיב לאביו ולאמו לא ייטמע, שלא ייטמע לרחוקים. ונמצא שלאביו ולאמו לא יתמה, זה מיותר. ולומדים מלאביו שדווקא לא אינו נתמה, אבל נתמה למת מצווה. מהמילה לאמו דורשים גזירה שווה מנזיר. דתניא רבי אומר, נאמר בנזיר לא יתמה להם במותם. המילה במותם מיותרת שכבר נכתב ברישה על כל נפשות מת. ודורשים שמותר לו להתמה לנגע שלהם ולזיבה שלהם. ומגזירה שווה של אמו אמו, לומדים שגם כהן גדול מותר להתמה לנגע ולזיבה. כיוון שאימו שנאמר בכהן גדול מיותר, שאפשר ללמוד בקל וחומר מאביו, שהרי מצינו בכהן ידיעות שמותר להתאמה לאחיו מאביו, ואסור להתאמה לאחיו מאימו, הרי שמשפחת אב עדיפה. ואם כן, כיוון שכהן גדול אינו נתמה לאביו, כל שכן שאינו נתמה לאימו. נזיר שנינו בברייתא כל ימי הזירו להשם על נפש מת לא יבוא, כך נאמר בפסוק, ולא אומרים שכוונת הפסוק לנפש בהמה, כי הרי גם לגבי בהמה נאמר מכן נפש בהמה, לתנא קמא כיוון שנאמר נפש מת ובהמה לא נקראת מת, רבי ישמעאל מדכתיב לא יבוא, משמע שמדובר בנפשות שמתאמים בביאה, נבילה אינה מתאמה באוהל. נאמר בנזיר לאביו ולאמו, לאחיו ולאחותו לא יתאמה להם, וכל הארבעה מיותרים כיוון שכבר נאמר על כל נפשות מת לא יבוא. רבי ישמעאל דורשים לאביו ללמד שאינו נתמה לאביו, וממילה הוא דומה לכהן גדול שאינו נתמה לשאר קרובים. מהמילה לאחיו לומדים שדווקא לאחיו אינו נתמה, אבל נתמה למת מצווה. מהמילה לאמו לומדים גזירה שווה לכהן גדול, כמו ששנה רבי ליל, מהמילה לאחותו ילפינן, לומדים בברייתא שאם הלך לשחוט את פסחו ולמול את בנו ושמע שמת לא מת, אסור לו להתאמה, ומכל מקום יתאמה הוא למת מצווה. אי אפשר ללמוד מכהן גדול שקדושתו קדושת עולם ונתמה למת מצווה, קל וחומר שנזיר שהוא קדוש לשעה יתאמה למת מצווה, כיוון שניתן לדחות הקל וחומר ולומר שנזיר חמור יותר, שהוא מביא קורבן על תומתו, וכהן גדול שנתמה אינו מביא קורבן. וכן אין לומר שהפסוק בא ללמד שלא יתאמה לקרובים, אבל מותר להתאמה לרחוקים, כיוון שעל הקרובים הוא מצטער, הוא זלזול בנזיר שנקרא קדוש, ועל הרחוקים אינו מצטער. כיוון שילפין לקל וחומר מכהן אדיוט שנתמה לקרובים ואינו נתמה לשאר מיתים, כל שכן נזיר שלא נתמה לקרובים, ודאי שיהיה אסור להתאמה לרחוקים. וכן לא לומדים במה מצינו, מי כהן גדול שכשם שכהן גדול אינו נתמה לאביו ונתמה למת מצווה, כך נזיר שאסור להתאמה לאביו, מותר להתאמה למת מצווה. למה לא לומדים כך? משום שיש לדחות ולומר שעד הרבה, נלמד מכהן אדיוט שכשם שכהן אדיוט נתמה לאביו, גם נזיר נתמה לאביו. לכן נאמר לאביו ללמד שאינו נתמה לאביו. וכיוון שאינו דומה לכהן אדיוט, הרי הוא בכלל כהן גדול שאינו נתמה לשאר קרובים. לשיטת רבי עקיבא, מזה שנאמר נפש משמע רחוקים ומת מיותר כדי ללמד לקרובים, וכך הוא דורש את הארבעה דרשות, לאביו ולאמו ילפינן שהוא נתמה למת מצווה, לאחיו מלמד שאפילו אם היה כהן גדול ונזיר ופגע במת מצווה הרי הוא נתמה לו, ודוחת שתי הקדושות. מהמילה לאחותו הוא מלמד שאפילו אם הלך לשחוט פסחו ולמול את בנו, מת מצווה דוחה אותם. לרבי עקיבא שלמד מלאביו ולאמו שמתמה למת מצווה, גזירה שווה שכהן גדול נתמה לניגן וזיוותן, נלמדת מאביו ואמו שנכתב בכהן גדול שהם מיותרים. כיוון שמלאחותו שנאמר בנזיר לומדים שאם הוא כהן גדול ונזיר נתמה, כל שכן שאם הוא כהן גדול לחוד שהוא נתמה. כיוון שהם מיותרים הם נדרשים לגזירה שווה, ואף שהיא רק פנויה מצד אחד, סבר רבי עקיבא שגם בזה לומדים ולא משיבים. וגם לרבי ישמעאל אם יש בו שתי קדושות שהוא כהן גדול ונזיר הוא נתמה, שכיוון שאותר לב אחד להתאמה למת מצווה, גם שני לבים מותרים. מכל מקום צריך לדרוש מהמילה לאחותו, שדוחה מילה ופסח, כיוון שאה ואמינה שהם חמורים כשהם בקרת, מי שלא מקיים אותם. שאלה הגמרא על רבי עקיבא שלמד מלאחיו שאפילו אם הוא כהן גדול ונזיר התאמה, אם כן למה נכתב בנזיר לאביו ולאמו? תרצה הגמרא, אם היה נכתב רק אביו, הייתי חושב שלאביו אינו נתמה, כיוון שהוא רק מוחזק כאביו, אבל לאמו שהיא ודאי אמו נתמה. ומשהו מרבה, ממת קרובים היינו קרובים מצד האב, ואם היה נכתב רק אמו אב ואמינה שרק לאמו אינו נתמה, משום שאינו מתייחס אחריה, אבל לאביו שהוא מתייחס אחריו, התאמה, לכן נכתב אביו. ועל כל נפשות מת לא יבוא, דכתיב בכהן גדול דורשים על כל ללמד שאינו נתמה לרחוקים, מת ללמד שאינו נתמה לקרובים, נפשות ללמד, שאם יצא רביעית דם משני מתים, תמה באוהל, ואסור לו להתאמה להם. עד כאן החזרה שלנו על אשר למדנו בשיעורנו הקודם, כעת נשיב על השאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו בסיום השיעור. שאלה ראשונה, מה נלמד מהמילים לאביו ולאמו שבכהן גדול? התשובה, לאביו נלמד שהמתאמה למת מצווה, ומלאמו לומדים לגזירה שווה של רבי, מנזיר שמותר להתאמה לנגעם וזיוותם. שאלה שנייה, מניין שאין איסור לנזיר להתאמה בנבלת בהמה? התשובה, שנאמר נפש מת ולא נפש סתם, ולרבי ישמעאל מכך שנאמר לא יבוא, ללמד שהוא בנפשות המתאמות באוהל וזה דווקא אדם ולא בהמה. שאלה שלישית, מה אבא אמינה שיאסר הנזיר להתאמה לאביו ואמו ויהיה מותר להתאמה לשאר מיתים? התשובה, כפי שמופיע בתוספות, לפי שכאשר מתאבל על קרוביו נוהג בדרך ביזיון שאינה ראויה בנזיר, אבל הרחוקים שאינה מצטער עליהם אולי אין לאסור לו להתאמה להם. שאלה רביעית, מה למדה הברייתא מהמילה לאחיו שבנזיר? התשובה, רבי ישמעאל למד שמתאמה למת מצווה, ורבי עקיבא למד שאף אם היה כהן גדול ונזיר מתאמה למת מצווה. שאלה חמישית, מה לומדים מהמילה לאחותו? התשובה, שקבורת מת מצווה דוחה גם מצוות עשה שיש בה קרת כמו פסח וברית מילה. שאלה שישית, מניין לומדים לרבי ישמעאל שכהן גדול שהוא נזיר נתמה למת מצווה? התשובה, לפי שאם דחתה התורה לב אחד אצלו, אין חילוק בין זה לבין שני לבים. שאלה שביעית, מה הסברה לומר שלאביו לא יתאמה אבל כן יתאמה לאמו? התשובה, משום שאב אין הבאותו ברורה אלא זו חזקה בלבד. שאלה שמינית, מה הסברה לומר שלאמו לא יתאמה אבל יתאמה לאביו? התשובה, משום שהאם אין זרה מיוחס אחריה אלא אחר האב. שאלה תשיעית, כיצד למד רבי עקיבא את הפסוק ועל כל נפשות מת לא יבוא שבכהן גדול? התשובה, על כל לרחוקים, מת לקרובים, נפשות ללמד שאינו מתאמה אף לרביעית דם שיוצאת משני מיתים. שאלה עשירית, הלא איזה תומה מן המת מגלח הנזיר רק על מגעה ומסעה ולא בתומת אוהל? התשובה, עצם כסעורה. עד כאן מוריי ורבותיי, פרק השינוי והחזרה שלנו על דפים ממחת וממתת שבמסכת נזיר, ואשר למדנו בערב שבת קודש פרשת בראשית. וכעת מוריי ורבותיי, הכל ערוך ומוכן לגשת לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום ראשון כוח בתשרי תשע"ו, עיקר העניין הוא לימוד דפינו ה-50, דף נון ממסכת נזיר. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף ממתת עמוד ב', מן המשנה, המצויה ארבע שורות בתחילת העמוד, משנה שפותחת במילים, על אילו תומות הנזיר מגלח. מן המשנה הזו, בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. אחרי שלמדנו במשנה הקודמת, שנזיר אסור להיתמע למת, מבארת המשנה כאן בדף ממתת עמוד ב', מהם התומות שהיא מיתמע בהם, ינהגו בו כל דיני נזיר תמה. וכך אומרת המשנה, על אילו תומות מן המת הנזיר מגלח את שיער ראשו כשנתאר, כלומר, שנזיר הנתמה בתומות אילו נאמרו בו דיני נזיר תמה המבוארים בפרשה, שמגלח שערו אחר שיבת ימי תארתו וסותר את מניין נזירותו ומביא קורבנות. נאמר בפרשת נזיר בספר במדבר פרק ו' פסוק ת', וכי ימות מת עליו בפתע פתאום ותימא ראש נזרו וגילח ראשו ביום תארתו ביום השביעי גלחנו. דהיינו שאם נזיר נתמה למת ממתינו שבעה ימים שבהם מזין עליו ממי החטאת ביום השלישי וביום השביעי, ואחר שניתר ביום השביעי מגלח את שערו. למחרת, ביום השמיני מביא שתי תורים או שני בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת, ומתחיל למנות ימי נזירותו מחדש. והימים הראשונים שמנה קודם שנטמא נופלים, ואינם עולים לו למניין נזירותו. יש תומות מן המת, שאם הנזיר נטמא בהם אינו מגלח עליהם ואינו מביא קורבנות ביום טהרתו ואינו סותר את הימים הקודמים. מפני שלא נאמר בנזיר כי יטמא לנפש, אלא וכי ימות עליו מת. למדו מכאן שצריך שיתמע הנזיר מתומות שהם מעצמו של המת, ואף בתומות אלו שאין הנזיר מגלח עליהם ולא מביא קורבנות, הרי הוא תמה שבעה ימים וטעון הזעת מי חטאת ביום השלישי וביום השביעי, ואותם ימי תומה אף שאינם סותרים את נזירותו, אין הם עולים לו למניין ימי נזירותו. המשנה שלפנינו תבהר מהם התומות שהנזיר מגלח עליהם. אומרת המשנה על המת השלם, אם נזיר נטמע ממת שלם, ועל כזית בשר מן המת, ועל כזית נצל, בשר המת שנמוח ונעשה כליחה היוצאת מבשר מאופש, ועל מלוא תרווד רכב, מלוא הכף של אפר מריקבון המת לאחר שקלטה לחוטו, על עצם השדרה ועל עצם הגולגולת של המת אף שאין עליהם בשר כלל, ועל עבר מן המת ועל עבר מן החי, ועבר מטמא אומרת המשנה רק כשיש עליו בשר כראוי, שאם היה העבר הזה מחובר לאדם חי, היה ראוי להתרפא ולהתקיים על ידי הבשר שנשאר עליו, אף שאין בו בעבר כזית בשר. ועל שיעור חצי קו, קו הוא ארבעה לוגין שהם 24 ביצים, שיעור חצי קו המלוקט משברי עצמות שהם מרוב בניינו של המת, או מרוב מניין עצמותיו. רוב בניינו של מת, היינו העצמות שהם מרוב גובהו של המת בלא הראש, והם שתי שוקיים וירך אחת או שני ירחיים ושוק אחד, ונקראים רוב בניינו מכיוון שכל בניינו הוא שוקיים וירחיים והצלעות והשדרה. ואם היה רוב בניינו או מניינו מעצמות שלימים, היה מטמא אפילו בפחות מרוב העקב. אבל כאן מדובר שהיו עצמות רוב הבניין או המניין שבורים, ויש חצי עקב מהן מעט מכל עצם של רוב הבניין או המניין. רוב מניין העצמות הם 125 שהם רוב מ-248 עצמותיו של אדם. חצי קו מאותן עצמות מעט מכל עצם ועצם, נזיר מגלח עליהם. ואין לומר שמדובר בחצי קו משאר עצמות המת, שהרי באופן זה, לא רק שאין הנזיר מגלח על תאומה זו, אלא אף אין חצי קו שאר עצמות מטמא באוהל. כך מוכיחים התוספות בדיבור המתחיל ועל חצי. עוד אומרת המשנה ועל חצי לוק דם שיצא מן המת, כל אילו שמנינו, הנזיר מגלח על מגען וכן על מסען אם נושא אותם אף על פי שלא נוגע בהם, וכן על האילן אם מעיל עליהם או שהם מעילים עליו או שנמצא עמהם תחת אוהל אחד. והכלל הזה לא כולל את מלוא תרווד רכב מן המת, משום שמטמא רק במסע ובאוהל אבל לא במגע, משום שאי אפשר שיגע בכולו, שהרי מדובר פה בפירורים שהם זה לא גוף אחד. וכן אומרת המשנה, הנזיר מגלח גם על עצם מן המת בשיעור כסעורה, על מגעו ועל מסעו, אם נגע בו או נסעו, אבל אינו נטמע מעצם כסעורה באוהל. כעת מבארת המשנה את דין הנזיר שנטמע בתומות הללו. זאת אומרת, אחר שנמנו במשנה כל הדברים המתאמים את הנזיר באופן שצריך לגלח, מבארת המשנה מה הפירוש שהנזיר מגלח עליהם. אומרת המשנה על תומות אילו הנזיר מגלח את שערו ביום השביעי לתארתו, ומזה בשלישי ובשביעי ככל תמי מת שכדי לתארו מזין עליו מאפר פרה אדומה ביום השלישי וביום השביעי, וסותר את הקודמין. הימים שמנה עד עכשיו אינם עולים לו למניין נזירותו, וצריך למנות מחדש את כל ימי הנזירות שקיבל על עצמו. ואינו מתחיל למנות מחדש את ימי הנזירות, אלא עד שיתאר, שיתבול ויתאר לאחר הזעת מי החטאת, ומביא את קורבנותיו ביום השמיני. זוהי המשנה שלנו. בדף ממתת עמוד ב' וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. פיה הגמרא ברייתא מופיעה במסכת חולין דף פיתת עמוד ב', שמהמעשה המובא בה בברייתא תתפרש הרישא של המשנה. תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא מעשה שהיה אחר פטירתו של רבי מאיר, כשחיפשו תלמידיו רב אחר ללמוד אצלו. אמר להם רב יהודה לתלמידיו, השגיחו שאל ייכנסו תלמידי רבי מאיר לכאן ללמוד בבית המדרש, מפני שקנטרנינן, מקניטים הם, מכעיסים, ולא ללמוד תורה ממני הם באים אלא לקפחיני, לצער אותי ולנצח אותי בהלכות, הם באים להודיע שהם חריפים ואין מי שיוכל לעמוד כנגדם לנצחם בהלכה. אף על פי כן, דחק סומכוס תלמידו המובהק של רבי מאיר, ונכנס לבית מדרשו של רבי יהודה. אמר להם סומכוס לרבי יהודה ותלמידיו, כך, בלשון הזו שנה לי רבי מאיר את המשנה הזאת. לפני שסידר רבית המשניות, היו התנאים שונים משניות, שכל תנה סידר לעצמו משניות ממה ששמע מרבותיו. רבי יהודה הנשיא אסף וסידר את כל המשניות שהיו מסודרות על ידי הרבה תנאים לקובץ משניות אחד מסודר, כאמור ברשי במסכת העירובין, דף י"ג עמוד א', דיבור המתחיל וגמר. אם כן, אומר להם סומכוס, כך שנה לי רבי מאיר את המשנה הזו, על אילו תומות הנזיר מגלח, על המת ועל כזית מהמת. וכמו ששנינו במשנתנו, אלא שרבי יהודה לא היה שונה במשנה הזו על המת, אלא רק כזית מן המת. מפני שאת הדין שמגלח על מת שלם אפשר ללמוד בקל וחומר מכזית בשר מן המת. ולכן כעס רבי יהודה על תלמידיו שלא מנעו מסומכוס מלהיכנס. ואמר להם, וכי לא כך אמרתי לכם שתשגיחו שהיה להיכנסו תלמידי רבי מאיר לכאן מפני שקנטרנינן? ואף סומכוס ודאי לא אמר כך אלא לצעריני. והראיה לכך שהוא בא רק לקנטר, שהרי אין צריך לשנות שמגלח הנזיר על מת, שדין זה נלמד בקל וחומר מהדין הסמוך לו. שאם על כזית בשר מן המת הנזיר מגלח, על המת כולו, כלומר אם נטמע ממת שלם לא כל שכן שיגלח עליו. ואם כן, זו משנה שאינה צריכה. אמר רבי יוסי, אם אני אחשוש להקפדתו של רבי יהודה ואשתוק ולא אשיב על קושייתו, יאמרו התלמידים, מאיר שכב, רבי מאיר נפטר לבית עולמו ולא יכול לבאר את דבריו, יהודה כעס והקשה לשון משנתו של רבי מאיר, שאם לא כעס לא היה משיב על דברי רבי מאיר, שהרי אמרו במסכת גיטין פ"ג עמוד א', אין משיבין את הארי אחרי מותו, שאם היה קיים שמא היה מחזיר תשובה, והמהרש"א כתב שרבי יהודה כעס, ומתוך כך בא לידי טעות, כמו שאמרו בפסחים ס"ו עמוד ב', כל הכועס, חוכמתו מסתלקת ממנו. ממשיך רבי יוסי ואומר, יוסי שתק ולא תרץ כלום, משמע שהודה לקושייתו של רבי יהודה. תורה שאמר רבי מאיר שיש צורך לשנות גם את המילים על המת שעל זה מגלח הנזיר, מה תהיה עליה, מי יפרש את התורה? ולמרות שהתלמידים ששמעו את קושיית רבי יהודה עדיין אין זו סיבה שידחו את דברי רבי מאיר, כי יאמרו רבי מאיר שכב אילו היה בחיים היה מיישב את דבריו, ומכיוון שרבי יהודה כעס נעלם ממנו יישוב הקושייה. אבל האמת כרבי מאיר. אבל מאחר שרואים התלמידים שרבי יוסי לא ישיב על קושייתו אף על פי שלא שכב ולא כעס, יאמרו התלמידים שדברי רבי מאיר נסתרו בתורתו של רבי מאיר שהיא אמת. מה תהיה עליה? כך מסביר הבן יהוידע. והיון יעקב מסביר את דבריו של רבי יוסי, שאם יראו התלמידים שדוחים את דברי רבי מאיר בשתי ידיים, שוב לא יאמרו הלכה בשמו. ולכן אמר רבי יוסי, לא נצרכה המשנה לכתוב את הפרט הזה, שנזיר שנטמע ממת שלם מגלח וסותר את כל ימי הנזירות שמנה עד כה, אלא ללמדנו שגם מת שאין עליו כזית בשר כגון נפל קטן וכחוש, אף שאי אפשר ללמוד תומתו בקל וחומר מכזית בשר, מכיוון שהוא מת שלם, הנזיר מגלח על תומתו. מקשה הגמרא שתומת מת שאין עליו כזית בשר עדיין אפשר ללמוד מדין אחר במשנה. ועדיין יאמר, עדיין היה יכול רבי יהודה להקשות, שגם מת שאין עליו בכלל בשר, אפילו לא כזית בשר, אפשר ללמוד בקל וחומר ממה ששנינו, שהנזיר מגלח על עבר מן המת. ואם על עבר ממנו מגלח, אפילו שאין עליו כזית בשר, על המת כולו, כלומר אם נטמע ממת שלם לא כל שכן שיגלח עליו, אפילו שאין עליו כזית בשר, ואם כן עדיין קשה, המילים על המת שאמרה המשנה, שאם נזיר נטמע מזה הוא צריך לגלח ולהסתור את ימי נזירותו, זו משנה שאינה צריכה כקושייתו של רבי יהודה. לכן מתרצת הגמרא באופן אחר את קושיית רבי יהודה על סומכוס, אלא מה ששנה רבי מאיר שמגלח על המת יש לתרץ, כדי אמר רבי יוחנן, כמו שתרץ רבי יוחנן, את המשנה באוהלות. פרק ב' משנה א', שנינו בה במשנה, מהם הדברים המתמים באוהל? המת וכזית מן המת. וגם שם קשה קושייתו של רבי יהודה שאפשר ללמוד שמת מטמא באוהל בקל וחומר מכזית מן המת. ומתרץ רבי יוחנן שלא נצריכה לא צריך לשנות שהמת מטמא באוהל אלא לנפל. ללמדנו שגם נפל, אף שהוא בתחילת יצירתו והוא במצב שלא נתקשרו, עדיין לא נתחברו איבריו בגידין, שהגידים קושרים את האיברים והנפל בתחילת בריאתו אף על פי שכולו קיים, אין לו גידים שיהיה מחובר בהם, ומאחר שאין בו עבר שלם של בשר גידים ועצמות, וכן אין בו כזית בשר, אינו מטמא לא משום עבר ולא משום כזית בשר. אם כן, לא היינו לומדים דינו משאר המטמים שהוזכרו במשנה. לכן צריך לשנות שהוא מתאמה באוהל מכיוון שהוא מת שלם. החנמי גם כאן במשנתנו שנה רבי מאיר את המילים על המת, ללמדנו שהנזיר מגלח גם אם נטמע בנפל שלא נתקשרו איבריו בגידין, שהרי הנזיר נטמע למת שלם. רבא מתרץ תירוץ אחר על הקושייה הזו. אומרת הגמרא, רבא אמר, לא נצריכה משנתנו לשנות את המילים על המת, דהיינו שנזיר נטמע ממת שלם וסותר את ימי נזירותו שמנה עד כה. לא הייתה צריכה המשנה לשנות על המת ללמדנו דין מת שלם, אלא כדי ללמדנו לרוב בניינו ולרוב מניינו, שעצמות שלמות שהן רוב בניין העצמות של גובה האדם, או שהן רוב מניין עצמותיו של המת, אף שאין בהם בעצמות הללו שיעור של רוב הקו עצמות, מכל מקום, מתמות כמו מת שלם והנזיר מגלח עליהם. ופירוש הדברים של רבא, שעצמות שלמות שיש בהם רוב הבניין או רוב המניין, הנזיר מגלח על תומתם. מה ששנינו במשנתנו ועל חצי קו עצמות, כותבים התוספות לאל בדף ממתת עמוד ב', שזה דווקא כשחצי הקו הוא מרוב המניין או מרוב הבניין, משמע שאף ברוב הבניין והמניין צריך חצי קו. אז קשה לשיטת תוספות, וצריך ליישב שתוספות דיברו בשברי עצמות. יש רוב הקו של מעט מעט מכל עצם מהעצמות של רוב מניין ובניין, שבזה הנזיר מגלח רק על חצי קו מהם. כאן מדובר בעצמות שלמות והנזיר מגלח עליהם אף אם אין בהם חצי קו מן העצמות. אומרת עכשיו הגמרא, שנינו במשנה שעל תומת כזית מת ועל כזית נצל, ליחה יוצאת מבשר המת, הנזיר מגלח. אבל שאר הנוזלים וההפרשות שיוצאים מגוף האדם, כמו ליחת הפה וכיוצא בה, אין להם דין של נצל. כי כל המשקים היוצאים מהמת אינם אב התומה. ולכן מבררת הגמרא, הילו הן ההפרשות היוצאות מבשר המת ומתמות. אומרת הגמרא, תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, ואיזו נצל של המת המתמה באוהל, בשר המת שקרש, שתחילה נרכב הבשר ונימוח, ולאחר מכן נקרש, וכן מוהל שירתיח. אם חימם את הליכה שיצא מן המת והעלה רתיחות, דהיינו כמבעבע, זהו נצל אף שלא נקרש מעצמו. כזית ממנו מתמה באוהל והנזיר מגלח עליו. מבררת הגמרא, למה צריך את התנאים הללו בנצל? איך ידמי, איך מדובר בברייתא שרק אם הנוזל היוצא מהמת קרש או הרתיח, יש ראיה שמבשר המת הוא מתמה. הילי, מה אם נאמר שמצאנו את המוהל ליד גוף המת, אלא דלא ידינן דדידיו, שאיננו יודעים אם הוא בבשר המת, או שהוא משאר הליכות היוצאות מן המת שאינן מתמות, כלומר, שמה הוא מכיחו וניהו של מת שהם מיני רוק וזה לא מתמה, אם ככה, כי קרש אפילו אם קרשה הליכה, מה יווה, מה יש בקרישה הזו להוציא מהספק? הרי עדיין יש לחשוש שמה הוא משאר הליכות, ואם כן, כיצד הנזיר מגלח על ספק תומעה זו? אלא אומרת הגמרא, ודאי, צריך לומר שבברייתא מדובר דידינן דדידיו, שאנו יודעים בוודאות שהמועל הוא מבשרו של המת. ואם כן קשה, אף על גב דלא קרש, אפילו אם המועל לא קרש, הוא צריך להיות תמה מדין נצל ויגלח הנזיר על תומתו. למה שנה התנה שמועל מתמה משום נצל דווקא כשקרש? מתרצת הגמרא, אמר רבי ירמיה, בסתם כלומר שאנו יודעים שהמועל מהמת, אלא שאיננו יודעים אם הוא בבשרו או מהליכות שבגוף, ומועילה הקרישה או הרתיחה לברר האם הוא בבשרו או לא. די קרש, וברר בוודאי שמועל היוצא מהבשר הוא, וזהו נצל שהנזיר מגלח עליו. ואם לא קרש המועל, אין הנזיר מגלח עליו. דילמה שמה, כיחו וניעו, כיחו זה רוק הפה וניעו זה ליחת החותם. הליכות הללו אינן מתמות. מאחר ודנה הגמרא בדין נצל מבשר אדם, מוסיפה הגמרא לדון גם בנצל מבהמה. באי מיני הבאי מרבא, שאל הבאי את רבא, אם יש דין נצל לבהמה, אם כזית בשר נבילה, שנרכב ונימוח עד שנעשה כליחה, האם הוא מתמה במגע ובמסע כנבילה, או אין דין נצל לבהמה, שנצל של בהמה אינו כבשרה, ואינו מתמה כלל. ואם זה מתמה, הנוגע או נושא את בשר הנבילה, מתמה תומת ערב. כמו שנאמר בספר ויקרא פרק י' פסוקים למתת מם, והנוגע בנבלתה, יתמע עד הערב, האוכל מנבלתה יחבס בגדה ותמה עד הערב, הנושא את נבלתה יחבס בגדה ותמה עד הערב. התוספות פה בדיבור המתחיד יש נצל, אומרים שהנידון כאן הוא לא לגבי גילוח הנזיר, שהרי אין הנזיר מגלח, אלא על תומות מן המת. מבררת הגמרא את צדדי הספק. מי אמרינן, האם נאמר כי גמירה שנתקבלה הלכה למשה מסיני שנצל נחשב כמו בשר ומתמה זה רק על נצל דעתי מאדם, שבא מבשר אדם, אבל נצל דעתי מבהמה שבא מבשר בהמה לא נאמרה עליו הלכה למשה מסיני, ומאחר שנימוח אינו כבשר ואינו מתמה כנבילה, אז אין דין תומה, או דילמה לא שנה, או שמה אין לחלק ביניהם, וכיוון שנאמרה הלכה למשה מסיני לגבי בשר אדם שנצל דינו כבשר, הוא הדין בבהמה. וכל הספק הוא משום שבאדם נצל נחשב כבשר רק מהלכה למשה מסיני. אבל אם באדם זה היה מדין תורה, וזה נחשב כמו בשר, היינו אומרים בפשיטות שהוא הדין בבהמה. אם כן, כל הספק זה רק בגלל שנצל של אדם נחשב כבשר ומתמה, זוהי הלכה למשה מסיני. מוסיפה הגמרא לבאר שהספק הזה תלוי במחלוקת המוראים במסכת בכורות דף כ"ג עמוד א', עד מתי נבילה מתמת תומה חמורה. ולכך נקדים הקדמה קצרה. מבואר בגמרא שם במסכת בכורות, שבהמה שבחייה נמסה ואינה ראויה לאכילה, כל מודים שבשעה שתמות אין עליה שם נבילה ואינה מתמה. וכן בהמה שאחר מיטתה היא שריחה עד ששוב אינה ראויה לאכילת כלב, אין בה יותר תורת נבילה. נחלקו רב יוחנן וברפדה באופן שבשעת מיטתה הייתה הנבילה ראויה לאכילת אדם. לאחר מכן היא שריחה ושוב אינה ראויה לאכילת אדם, אלא שעדיין היא ראויה לאכילת כלב. רב יוחנן סבר שכל עוד שהיא ראויה לאכילת כלב, שם אכילה עליה, וממילא מתמה כנבילה במגע ובמסע. ברפדה סבר שמשעה שאינה ראויה לאכילת אדם, שוב אינה נקראת נבילה, אלא שכל עוד ראויה היא לכלב, אינה מתמה תומה חמורה, אלא רק תומה קלה. מה זה תומה חמורה? מפרש רעשי שתומה חמורה הכוונה תומת מסע, ותומה קלה הכוונה תומת נבילה במגע. ולא התוסות מבארים שכל תומת נבילה בין במגע ובין במסע נקראת תומה חמורה. ולבר פדה מי שנפסלה מאכילת אדם אינה מתמה תומת נבילות כלל, אלא עד שתיפסל מאכילת כלב, היא מתמה תומה קלה, כלומר, שכביצה מהנבילה מתמה אוכלין ומשקין. אז אם כן, ביור הסוגיה שלפנינו יהיה אליבת התוספות, כפי שהוא מבאר את דבריו, כאן בדיבור המתחיל, תומה. אם כן, מוסיפה הגמרא לבאר שהספק תלוי במחלוקת המוראים. ניחא, כלומר אין מקום לספק אם יש נצל לבהמה, למאן דאמר למי שאומר דהיינו ברפדה, שסובר שבשר נבילה מתמא תומה חמורה לטמא את האדם הנוגע בה והנושאה, רק עד לגר, כל עוד בשרה ראוי לאכילה לגר תושב. כי נאמר לגבי נבילה בספר דברים פרק י' פסוק כ"א, לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה. כוונת הפסוק לגר תושב, הכוונה גוי שקיבל על עצמו שלא לעבוד עבודה זרה ולקיים שבע מצוות שנצטוו בהם בני נוח, ולא קיבל עליו שלא לאכול נבילות וטריפות, והנבילה מתמה רק בשעה שהיא עדיין ראויה לאכילה לגר, כלומר שראויה היא לאכילת אדם. ומי שנרכבה כל כך שאינה ראויה עוד לאכילת אדם, אינה קרויה נבילה ואינה מתמת תומת נבילות במגע ובמסע. ותומה קלה שאר אוכלים הטמאים ששיעור כביצה מהם מתמה אוכלים ומשקים במגע, אף שנרכבו ואינם ראויים לאדם, עדיין מתמים עד שיפסלו לכלב, שיהיו מסרוכים כל כך עד שהכלב אינו רוצה לאוכלם. אז לשיטתו של ברפדה הזו, שפיר, כלומר, לדבריו אין מקום לספק אם יש נצל לבהמה. כי מאחר והנצל נוצר אחר שהבשר נרקע וכבר אינו ראוי לאכילת אדם, ודאי שאינו מתמא תומה חמורה. אלא למנדה אמר לשיטת רבי יוחנן שאמר שבשר נבילה מתמא תומה חמורה עד שלא יהיה ראוי הבשר לכלב, ולדבריו הפסוק לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה מדבר על נבילה שבחיה היא שריחה ונפסלה מאכילת אדם מאחר ואינה ראויה לגר. אף אחר שתמות אין בה תומת נבילות, אך לאחר מיטתה הייתה כן ראויה לגר ולא נפקעה ממנה תומת נבילה, אלא אם כן אינה ראויה לכלב. אם כן לשיטתו של רבי יוחנן שתומה חמורה זה עד שלא יהיה ראוי הבשר לכלב, לדבריו יש להסתפק מה יקל למאמר, מה יש לומר בדין הזה? האם נצל נחשב כבשר הבהמה שכזית ממנו יתמא את האדם במגע ובמסע? או שמא רק בשר הבהמה מתמא, אבל לאחר שנעשה נצל, אף שעדיין ראוי לאכילת כלב, הרי הוא כאפר בעלמא ואינו מתמא. ויהיה הגמרא ברייתא לפשוט את ספיקו של אביי, תשמע בו ושמע ראיה מהברייתא, ששנויה במסכת חולין דף קכ עמוד א'. שנינו בדין לגבי שומן שנבלת עוף טהור המתמא את האוכלו בבית הבליה. כמו ששנינו במסכת טהרות פרק א' משנה א', שנבלת העוף הטהור מטמא את האדם האוכלה רק בשעה שעוברת בבית הבליה שלו, שנאמר, ספר ויקרא פרק י' פסוק ט' ו', וכל נפש אשר תאכל נבילה וטריפה באזרח ובגר, וכיבס בגדה ורחץ במים וטמא עד הערב. מפרש רש"י שהפסוק מדבר בנבלת עוף טהור שאין לה טומאה אלא בשעה שנבלעת בבית הבליה, ולמדך הכתוב שמטמא באכילתה ואינה מטמא במגע ובמסע. אם כן, כתוב בברייתא לגבי דין של שומן נבילת עוף טהור שמטמא את האוכלו בבית הבליה, שאם ממחהו באור הפך את השומן לנוזל על ידי חימום באש מיד כשמת העוף, עדיין השומן טמא ומטמא את השוטה ממנו כשהוא בבית הבליה כדין נבילת עוף טהור, כי בהתכה אינו נפסל מאכילת אדם, שכך דרך בני אדם להמחות שומן בחום האש. אבל אם ימחה את שומן העוף בחמה על ידי חום השמש טהור, מפני ששכן ימוח מחום השמש, הוא מסריח ושוב אינו ראוי לאכילת אדם ונסתלקה ממנו תומתו. מבארת הגמרא את הראיה מן הברייתא הזו, ואיסל כדאי תכם יעלה על דעתך לומר די יש נצל לבהמה. אם תעלה בדעתך שנצל של בהמה דינו כבשר והוא מתמא תומה חמורה עד שיפסל מלאכול לכלב, אם כן גם נבלת עוף טהור מתמאת שתיפסל מאכילת כלב. ואם כן קשה שאפילו אם איתיחו את השומן בחמה, נמי, גם בזה היה לו לתנה לומר שהוא טמא, שהרי עדיין הוא ראוי לאכילת כלב. ומכך ששנינו שבחמה שומן טהור, למדנו שאין נצל לבהמה. זאת אומרת שהגמרא הבינה שהטעם ששנינו בברייתא שאם השומן נימוח מעיליו בחמה הוא טהור, מפני שהוא נעשה נצל, ואין נצל לבהמה, שמאחר ואין בבהמה דין נצל, כל שנרקה ונמחה מעצמו, בטל ממנו תורת בשר, והוא כיפר בעל, מאף על פי שהוא ראוי לכלב, ובטלה ממנו לגמרי תומת נבילות. ואף שגם בהמחה הוא באור נעשה כנצל, ואם אין נצל לבהמה יש לתארו גם כשהמחה הוא באור. עונה התוספות בדיבור המתחיל אפילו בחמה, יש לומר שנצל הוא רק כשנרקה ונמחה מעצמו, אבל כשהמחה הוא בידיים באור, הוא עדיף וכן מקבל תומה. ולמרות שהספק של הגמרא הוא האם יש נצל לבהמה, מביאה הגמרא ראיה מנבלת עוף טהור, כי סברה הגמרא שנבלת בהמה ונבלת עוף שווים לעניין הזה, ואם יש נצל בנבלת בהמה, הוא הדין שיש נצל לנבלת עוף. נוכל הגמרא את הראיה ואומרת שהטעם שאם ממחה הוא בחמה הוא טהור, שהרי אימת כמה מחילי, מתי השמש מתיחה את השומן רק בתר דאסרוח בחמה, רק אחרי שהתייבש הרבה זמן בשמש וישריח. אז כיוון דאסרח, כיוון שזה ישריח בשמש, זה מבאיש עד מאוד, ואב אלי אפר, אז הרי הוא כמו אפר ואינו ראוי אפילו לאכילת כלב, ולפיכך טהור הוא ואינו מטמא אפילו טומאה קלה. אבל עדיין יש לנו להסתפק בנצל של בהמה שיוצא מעצמו, שאף שאינו ראוי לאדם, ראוי הוא לאכילת כלב. אומרת הגמרא שבמסכת טהרות פרק ח' משנת ת' שנינו, שהניצוק, מה זה ניצוק? כילוח הבא מלמעלה למטה בזקיפה, כמו מים היורדים מהגג לקרקע במרזב, אינו מהווה חיבור לטומאה. כלומר, אם שפך משקים טהורים לתוך כלי טמא, או אפילו אם שפך משקים טהורים על השרץ, אם קלט את המשקה בעודו באוויר, המשקה טהור, וכל שכן שהמשקים שעדיין נמצאים בכלי העליון, שממנו הוא מערה על השרץ או על המשקים הטמאים, המשקים הללו טהורים הם שאין ניצוק מהווה חיבור לטומאה. מביאה הגמרא משנה שמבואר בדברים שבהם הניצוק מהווה חיבור. והטעם שהובא הנידון הזה בגמרא כאן, כי מאחר ולאל הסתפקה הגמרא לגבי נצל, אם יש נצל לבהמה ופשטו מדין חלב שימחהו, לכן הביאה הגמרא כאן כאין זה שפשטו את הספק אם יש ניצוק באוכלין מדין חלב שיתיחו. אומרת הגמרא תנענתם שנינו שם במסכת מכשירין פרק ה' משנת ת', כל משקה טהור הניצוק שמערה ושופך אותו מלמעלה למטה לתוך משקים טמאים, טהור, אין הכילוח מצרף ומחבר בין המשקה התחתון למשקה העליון לטמא את מה שנשאר בתוך הכלי העליון. וכן, הכילוח עצמו טהור, חוץ מדבש הזיפים, דבש שמזייפים אותו, שהוא עווה יותר מדי ומוסיפים בו מים, לרקחו. זיוף זה לשון שקר, כאמור ברשי, מסכת סוטה דף ממחת עמוד ב', דיבור המתחיל שמזייפים, כי מאחר ומערבים בו מים, אינו דבש אמיתי. והצפיחית, דבש שרודים אותו מהכברת, מעורב יחד עם השאבה. ואם שופך מיני דבש אילו אל כלי שיש בו משקים טמאים, הניצוק טמא, שמתוך שהוא עווה, הוא נחשב אוכל, וכאילו העליון והתחתון מעורבים יחד זה בזה. ונטמא גם מה שבכלי העליון שממנו הוא שופך. אבל דבש רגיל שאינו עווה אל הצלול, ניצוק שבו טהור כבכל המשקים. מביאה המשנה שם, במסכת מכשירין, שיטה נוספת בדברים שבהם ניצוק מהווה חיבור. ואנחנו אצלנו במסכת נזיר כעת בדף נון עמוד ב'. בית שמאי אומרים אף המקפא, אותו תבשיל שאינו לא רך ולא קשה, מן דייסה של גריסים שנקטשו בריחיים ועשה מהם תבשיל, וכן מקפא של פול, תבשיל העשוי מפולין שלימים, בין מקפא של גריסים ובין של פול, שניהם ממין תבשיל אחד, אלא שמקפא של גריסים עשויה מפולין שנחלקו במכתשת לשניים, ומקפא של פול עשויה מפולין שלימים. אז אם כן, אומרים בית שמאי, מקפא של גריסים או של פול, אם שפך מהם לתוך דברים טמאים, הניצוק מחבר את האוכל שבכלי העליון ובכלי התחתון. וממילא גם מה שבעליון נטמא, מפני שהיא המקפא שבכילוח סולדת לאחוריה, חוזרת לאחוריה, כלומר, שמתוך שהתבשיל עווה ונמשך ממנו ריר, כאין חוטים מהמאכל, כשפוסק מלשפוך את המקפא, אין הכילוח יורד לכלי התחתון כשאר דבר נוזלי, אלא חוזר לאחוריו. החוטים הללו עולים כלפי מעלה, ולפיכך נחשב האוכל שלמעלה ושלמטה כמחובר, והרי זה כאילו נוגעת המקפא שבכלי העליון במשקים הטמאים שבכלי התחתון, ולכן יש חיבור לטומאה. כך סוברים בית שמאי. אבל את הנקמה ניצוק במקפא אינו טמא, ובהמשך תבאר הגמרא מה סברת המחלוקת של תנקמה ובית שמאי. מסתפקת הגמרא מהו הטעם שדבש הזיפים והצפיחית הניצוק מחברם חיבור לתומה. באי רמי בר חמה, הסתפק רמי בר חמה, האם יש ניצוק לאוכלין, או אין די ניצוק לאוכלין? כגון שימחה שומן ושפחו לתוך אוכל תמה, האם הניצוק מחברם וגם מה שבכלי העליון נטמע? או שהוא אינו חיבור והאוכלים שבכלי העליון אינם נטמעים מהאוכלים הטמאים שבכלי התחתון. ומה עם צדדי הספק? מי אמרינן? האם אומרים שלכך סוברים חכמים שבדבש הזיפים והצפיחית הניצוק תמה משום דעית באורירי, מפני שיש להם ריר והרי הם נמשכים כדבק, וכשפוסק מלשופחם הם חוזרים לאחוריהם ולכן הם דומים לאוכל ומחשיבים את הניצוק לחיבור? והני, ואילו האוכלים כגון שומן שנמחה, לעית באורירי, אין את אותם רירים החוזרים לאחוריהם, ולכך לא יהיה בהם די ניצוק שהוא חיבור, או דילמה, או שם הטעמם של חכמים שדבש הזיפים והצפיחית יש בהם די ניצוק, משום דסמיכינו, דבש הזיפים סמיך ואווהו וכן הצפיחית היא עבה, לכן הניצוק מחברם להיות כאחד. אם כן, כמו כן אחה, גם לגבי האוכלין, הסמיכין, הרי גם הם סמיכים, וגם בהם הניצוק יהיה תמה. מביא רב הברייתא לפשוט את ספיקו של רמי בר חמה, אמר רב התשמא בו ושמע ראיה ממה ששנינו בתוספתא על מסכת אוהלות פרק ד' הלכה ג', חי לב המת המטמא כבשר המת שהוא כזית שלם, ויתיחו ימחה אותו באש, הרי הוא טמא כבתחילה שעדיין יש כזית שלם ביחד. אם היה חי לב מפורד לפירורים, שאין בהם כזית אלא בצירוף כולם, ויתיחו יתיח את הפירורים בכלי על האש, אף שעל ידי כך נהיה לחתיכה אחת שיש בה כזית, החי לב טהור משום שקודם שיתיחו היה הנוגע במקצתו טהור, שהרי לא נגע בכזית מן המת, ולפיכך גם כעת אחר שהתחבר ונעשה חתיכה אחת, הנוגע בו טהור, שהחיבור שנעשה על ידי אדם אינו נחשב כחיבור של כזית שלם, ואינו מטמא את הנוגע בו. וכל זה לגבי תומת מגע, אבל באוהל הוא כן מטמא. אומרים התוספות בדיבור המתחיל, תשמע, הראיה של התוספות, ממה שמצינו במסכת סנהדרין דף ד' עמוד א', שרביעית דם הבא משני מיתים מטמא באוהל. זהו הברייתא. מבאר רבא כיצד הספק נפשט מהברייתא, ואיסל כדאי תך אם תעלה על דעתך לומר שאינה ניצוק חיבור לאוכלין, אם כן, אף כשהיה כזית חלף שלם ואיתיחו, נמי ליטר. גם באופן זה יהיה טהור, מכיוון שבשעה שנותנים אותו על האש, בהכרח שתיפרד טיפה אחת מכל שאר הכזית מחמת ההתכה, ושוב אין בו כזית ביחד. ואם ניצוק אינו חיבור, הרי טיפה זו אינה מחוברת לשאר החלב. למרות שבסיום ההתכה תחזור ותצטרף עם כל שאר החלב ושיעור כזית, החיבור הזה נעשה בידי אדם והוא אינו חיבור, אלא ודאי יש להוכיח מכאן שניצוק נחשב כחיבור. ואף בשעת ההתכה עדיין אותה טיפה מחוברת לשאר החלב, ולכן אף כשהיא תיחו, הרי הוא תמה. ולמרות שהניצוק כאן אינו דומה לניצוק שדיברו בית שמאי ובית הלל, כי הם דיברו בניצוק שהוא באוויר מכלי לכלי, וכאן מדובר בניצוק שהוא בתוך הכלי שמתיח בו את החלב, בכל זאת ניתן להביא ראיה מזה לזה, שמכיוון שנתבהר שחיבורי אדם אינם מהווים חיבור, אם כן גם חיבור שנעשה על ידי כלי אינו מהווה חיבור, אלא צריך שיהיה מחובר מבריאתו. ואם נאמר שהניצוק מצד עצמו אינו נחשב לחיבור, אף שהכלי מחבר את החלב להיות אחד, לא מועיל חיבור זה, כשם שלא מועיל כל חיבור בידי אדם. כך מנסה רבא לפשוט את הספק של רמי בר חמה. אבל דוחה הגמרא את הפשיטות של רבא ואומרת, אמר רבי זעירא, אנא ומר בריידר אבינה תרגמינה, אני ומר בריידר אבינה ביארנו דאחה במאי עסקינן באיזה אופן מדובר כאן, כגון דבאדי דמר תחלי, כשירתיח את החלב על גבי האש, מכוח האש סליק עמודה לפומי דמנה וקרש, עלה הכזית חלב לפי הכלי בבת אחת, וקרש כל הכזית בבת אחת נמצא, דאיתי כולה גבי הדדי, כל חלקי החלב נמצאים זה אצל זה בשלימות, כלומר, מאחר וקרש בבת אחת, עדיין יש כאן כזית חלב מחובר מתחילת בריאתו, והדבר ברור שלא נפרדה ממנו טיפה וחזרה ונתחברה בו לאחר מכן, כי אם הייתה נפרדת טיפה, היא הייתה נופלת לשולי הכלי, ולא הייתה חוזרת ומתחברת למה שמצוי בפי הכלי, ואם כן, אף אם אין דין ניצוק באוכלין, יש כאן כזית חלב שלם מתחילת בריאתו, ולכן הוא מתמה. מוסיפים התוספות לבאר שכל זה דווקא אם קרש כזית חלב כאחד בפי הכלי, אבל אם לא קרש בפי הכלי, אלא חזר ונפל למקומו בשולי הכלי, גם אם נאמר שנפל רק לאחר שסילק את האש מתחת המחוות, ובאופן זה אין לחשוש שנפרדה ממנו טיפה, שהרי אין כבר את חום האש המתיך ומפריד את החלב, מכל מקום אינו נופל לשולי הכלי ביחד, אלא רק דרך ניצוק. ואם ניצוק לא מהווה חיבור, נמצא שנפרד חיבורו בשעת הנפילה. אף שחוזר ומתחבר על ידי אדם, חיבורי אדם אינם נחשבים כחיבור. אחרי שנדחתה הפשיטות של רבה על הספק של רמי ברחמה, מביא רבין הראיה לפשוט את הספק של רמי ברחמה מדברי בית שמאי לעניין מקפא. אמר לי רבינה לרבשי, תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק, האם יש ניצוק באוכלין, ממה ששנינו במשנה שהובאה לאל. נאמר בבית שמאי אומרים, אף המקפא של גריסין ושל פול, שבתבשיל כזה שאינו לא עבה ולא רך הניצוק תמה, מפני שהן המקפא שבקילוח סולדין לאחוריהן, כשפוסק מלשפוך את המקפא מלמעלה לכלי שלמטה, הרירים הנמשכים ממנה חוזרים לאחוריהם, ולכן נחשבים האוכלין שבשני הכלים כמחוברים. ומסתבר שזהו הטעם גם לפי תנא קמא, שדבש הזיפים וצפיחית הדבש הניצוק מחבר אותם, משום שיש להם ריר והם חוזרים לאחוריהם. כל המחלוקת היא רק כמה ריר צריך שיהיה בהם כדי שהניצוק יחשב לחיבור. לדעת תנא קמא צריך שיהיה ריר מרובה וכמות גדולה מהדבר הניצוק שיחזור לאחוריו בשעה שמפסיקים מלצקת אותו מכלי לכלי. לדברי בית שמאי, גם אם מעט מהניצוק חוזר לאחוריו, זה כבר מהווה חיבור. אם כן, יש לפשוט את ספיקו של רמי בר חמה, ששאר אוכלין שאינם חוזרים לאחוריהם, אין הניצוק מחברם, וממילא אין פה חיבור לתומה. דוחה הגמרא גם את הפשיטות הזו ואומרת, מי דהיריה? וכי זה הטעם לפי תנא קמא, הרי אין להביא ראיה מדברי בית שמאי. שלדעת תנא קמא, כי אתם בדבש הזיפים והצפיחית, הטעם שלפי תנא קמא הניצוק מחברם, משום דסמיכין, מפני שהם עבים, ולא משום שהם חוזרים לאחוריהם. ושאר אוכלין שהם עבים, דומים הם לדבש הזיפים, וגם בהם יהיה הניצוק תמה. אבל אחר כאן במקפה שלדברי בית שמאי הניצוק הוא חיבור, הטעם הוא משום שיש בהם רירי, אותם רירים, אותם חוטים שנמשכים לאחוריהם, אבל לדעת תנא קמא, אין מעלה בריר שעל ידי כך יחשב הניצוק לחיבור. גילו המפרש מביא פירוש אחר, שהגמרא מוכיחה מדברי בית שמאי שיש ניצוק באוכלין, וסברת הגמרא הייתה שטעמם של בית שמאי הוא מפני שהמקפה עבהו. וכן שאר אוכלין אבים הם, והגמרא דחתה שלעולם אין ניצוק באוכלין, טעמם של בית שמאי שדווקא בדברים שיש בהם ריר, וחוזרים הם לאחוריהם, בהם הניצוק מהווה חיבור, אבל שאר אוכלין שאין בהם ריר, אין הניצוק מהווה חיבור. אומרת עכשיו הגמרא בדף נון עמוד ב', במרכז העמוד בנקודותיים, שנינו במשנה בין הדברים, שהנזיר מגלח עליהם, דהיינו אם הוא נטמע במגע, במסע ובאוהל, הוא צריך לגלח ולהפיל את ימי הנזירות שהוא מנע עד כה, על מלות תרווד רכב. מבררת הגמרא וכמה שיעורו של מלות תרווד, תרווד זה כף מרכב המת, מתמת את הנזיר. משיבה הגמרא שנחלקו בזה המוראים, חיסקיה אמר ששיעורו הוא כמלו פיסת כף היד, דהיינו ממקום שמתחילות האצבעות להיפרד מכף היד, עד מקום חיבור כף היד לזרוע. ואילו רבי יוחנן אמר ששיעור מלו הכף הוא כמלו חופניו, דהיינו כמידת כל כף היד כולל אצבעותיה. מקשה הגמרא על דברי חיסקיה מברייתא, תנן שנינו בברייתא שמופיעה בתוספתא במסכת אוהלות, פרק ב' הלכה ב', שהשיעור מלות תרווד רכב מן המת שאמרו לעניין תומת אוהל, ישנן, דהיינו שיעורו הוא מעיקר האצבעות, דהיינו ממקום חיבור האצבעות לכף היד ולמעלה עד ראשיהן. אלו הם דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים ששיעורו הוא כמלוא חופניו, דהיינו כמידת כל כף היד כולל אצבעותיה. מבארת הגמרא, הביש, למה לרבי יוחנן אין להקשות כמו מי מהתנאים הוא סובר, שהרי הוא דאמר כרבנן, שהשיעור הוא מלוא חופניו, אלא לחיסקיה שאמר שהשיעור הוא כמידת פיסת היד בלא האצבעות, יש להקשות, כמן, כמי מהתנאים אמר את דבריו, הרי שיטתו היא לא כרבי מאיר, שאמר שמלוא תרווד, זה כמידת האצבעות בלבד, ולא כרבנן שאמרו שהשיעור הוא כמידת כל כף היד, כולל האצבעות, ומהברייתא קשה על דבריו, שהתנאים אמרו שיעורים אחרים ולא את שיעורו. מביאה הגמרא שני תירוצים לקושייה הזו. אמרי אמרו בני הישיבה לתרץ את שיטת חזקיה, שהשיעור של כמלוא פיסת היד בלא האצבעות, ומלוא קשרי אצבעותיו למעלה, שיעור אורך האצבעות ממקום חיבורם בכף היד, עד ראשיהם חד שיעור ההוא, שיעור אחד הם, שמידת האצבעות מחזיקה כמידת פיסת ידו בלא האצבעות. תירוץ נוסף, אמר לרב שימי ברדה לרב פאפה, ממאי דהאי, מכאן ידע מקשה שפירוש המילים מקשרי אצבעותיו ולמעלה, שאמר רבי מאיר, הכוונה משורשי האצבעות לצד הראש שלהם, וכפי שמונפות אצבעותיו כלפי מעלה בשעה שמשתמש בהם, ולכן שיעור זה הוא כמידת האצבעות עצמם, ואז ממילא קשה על חזקיה. דילמה, שמה נאמר שהכוונה בדברי רבי מאיר, שמקשרי אצבעותיו ולמעלה הכוונה למטה מדיידי, לצד מטה של היד, כלומר שהשיעור הוא ממקום חיבור האצבעות עד מקום חיבור כף היד לזרוע. דאבל אי ששיעור זה עצמו הוא כמלוא פיסת היד שאמר חיסקיה שהשיעור הוא ממקום חיבור האצבעות והתחילת הזרוע. את המילה תי כהן גורסים כאן בגמרא, שהרי לא היה לגמרא כל ספק שנאמר עליו שנשארה הגמרא בתיקו. הגמרא הביאה תירוץ שמתרץ רב שימי על הקושיה שהקשו על חיזקיה. כעת הגענו אל דף נון א' עמוד א'. הסוגיה שלפנינו עוסקת בדיני רכב הבא מן המת, דהיינו הפרורית הנותרת מגוף המת לאחר שהרכיב כל גופו. מעיקר הדין, לא הייתה הפרורית זו מתמת, שהרי אין כאן ממשות מן המת. וכשם ששרץ שהרכיב ונעשה כאפר הוא אינו מתמה, אלא שנתחדשה הלכה למשה מסיני, שמלוא תרווד, דהיינו מלוא כף מהרכב הזה, הוא מתמה ככל דיני תומת מת. ושיעור מלוא תרווד זה מלוא חופניים, כפי שעכשיו למדנו, אלא שנקטו חכמים לשון מלוא תרווד, מאחר שאין דרך לאסוף את הפרורית המת בידיים. וגם מי ששועים או באוהל אחד, נתמה. מאחר שדין זה חידושו, אין לך בו אלא חידושו, ועל כן אינו מתמה אלא בתנאים מסוימים, כפי שהגמרא תבהר. בדיני רכב המת יש להבחין בשני שלבים שונים. האחד, שמשעת קבורת המת ועד שמרכיב כל גופו ונהפך לאפרורית, והשני, לאחר שכבר נעשה לרכב. וישנם כמה דינים ברכב הנוגעים רק לשלב הראשון ולא לשלב השני, כפי שהתבהר בסוגיה שלפנינו. מביאה הגמרא ברייתא מבארת באיזה אופן מתמה רכב המת. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא מופיע במסכת נידה דף חבב עמוד ב'. איזה הוא מת שיש לו רכב? דהיינו שרכב שלו מתמה בתומת מת. מת שנקבר ערום ללא תכריכים ובנוסף לכך נקבר בארון של שיש או על גבי רצפה של אבנים. זהו מת שיש לו דין רכב. מאחר שברור הדבר שלא נתערבה בכך כבוביתו, אפרורית שאינה מגוף המת. אבל אם נקבר בחסותו בתכריכים, או אף אם נקבר ערום ללא תכריכים, אבל הוא נקבר בארון של עץ או על גבי רצפה של לבנים, זהו מת שאין לו דין רכב, מאחר שאין כל הרקבופית שלפנינו מגוף המת, אלא שנתערבבה בה רקבובית מן הבגדים או מן ארון העץ, או מן הרצפה של לבנים שדרכם להישחק ולהתפורר. והלכה למשה מסיני היא שאין רכב המת מתמה, אלא כאשר לא נתערב שום דבר נוסף ברקבוביתו, וזאת משעת מיטתו ועד שעת היווצרות הרכב. ואף אם יטול מן אפר המת שיעור של 4 ו-5 תרוודין, שוודאי הדבר שיש בתוכם שיעור של מלוא תרווד מגוף המת, אין הרכב הזה מתמה, מאחר שגזירת הכתוב היא שאם מתערב בו דבר אחר, הרי הוא מבטלו, כמבואר בדברי הגמרא במסכת נידה דף זך עמוד ב'. אבל אם נתערב דבר אחר ברכב לאחר שכבר נוצר, בזה יש מחלוקת רבי שמעון וחכמים במסכת נידה. דעת רבי שמעון שסופו כתחילתו, וכשם שבשלב הראשון משעת המיטה ועד הפיכת הגוף לרכב, אם נתערב בו דבר אחר, הרי הוא מבטלו ואינו מתמה, גם לאחר שנוצר הרכב, הדין אותו דבר, שאם נתערב בו אפר וכדומה, הרי הוא בטל ואינו מתמה, אף באופן שישנו בוודאי שיעור תרווד רכב מבשר המת. חכמים חולקים ואומרים, שלא נאמרה הלכה למשה מסיני, שדבר אחר מבטלו אלא בשלב הראשון, אבל לאחר שכבר נוצר הרכב, אינו בטל, אלא שצריך שיהיה שיעור תרווד מגוף המת, ועל כן, כאשר נוטל אדם מאפר בית הקברות שמעורב בו אפרורית של מיתים עם חול בעלמה, אין אפר זה מתמה אלא כאשר יש בו שיעור מעט יותר מתרווד, שבשיעור זה ודאי ישנו כדי תרווד מגוף המת, ובתנאי שבשעת קבורת המיתים בבית הקברות הזה נקברו ללא כסות ובארון של שיש, ורק לאחר שנרכבו נתערב אפרם באפר בית הקברות. מבארת הגמרא דין נוסף בדיני רכב המת. אמר אולה אין דין רכב אלא בא מן הבשר ומן הגידים ומן העצמות של המת. אבל אם הרכב בא מן הבשר לבדו או מן העצמות והגידין לבדם, אינו מתמה. ורב המקשה על דינו של אולה. איתיבי רבה לאולה שנינו בברייתא שרכב הבא מן הבשר טהור, כלומר שאין בו דיני רכב. מדייק רבה, אבל רכב הבא מן העצם טמאו, ואף על גב דלק הבשר. אין בשר יחד עם העצם. אם כן יש להוכיח מדברי הברייתא לא כמו אולה, הסובר שעל הרכב לבוא מבשר גידים ועצמות יחדיו. מדרץ לגמרא אימה אחי, תאמר כך, כוונת הברייתא לומר, רכב הבא מן הבשר לבד טהורו, עד שיש עצם בבשר שבצירוף שניהם ישנו לדין רכב. אבל רכב הבא מעצם ללא בשר, אין בו דין רכב. שוב מקשה הגמרא שעדיין אין הברייתא הזו מתיישבת לדברי אולה, דעלק הגידים, אין גידים, ולדעת אולה אין די בבשר ועצמות, אלא צריך שיבוא הרכב גם מן הגידים. ואי אפשר לבאר שכוונת הברייתא לומר שרכב הבא מן הבשר טהור עד שיהיה בו מעצמות וגידים, שאם כן היה לברייתא להשמיענו חידוש גדול יותר, שגם רקב הבא מבשר ועצמות טהור הוא, כיוון שאין בו מן הגידים. מתרצת הגמרא, אי אפשר לבשר ולעצמות בלא גידים. מאחר והגידים הם הקושרים את הבשר יחד עם העצם. וכיוון שנתבאר בדברי הברייתא שעל הרקב לבוא מן הבשר והעצמות, בהכרח יש בו גם מן הגידים. וטעם הדבר שאולי צריך להזכיר בדבריו גם גידים, למרות שכפי שאומרת עכשיו הגמרא אי אפשר לבשר ועצמות בלא גידים, זאת מאחר שדבריו של אולה נאמרו אף לגבי נפל שעדיין לא נתקשרו איבריו בגידים. ובזה ישנה אפשרות של בשר ועצמות בלא גידים. אבל הברייתא אינה עוסקת בנפלים, אלא באנשים חיים שמתו, ולכן היא לא צריכה להזכיר גידים. כך תוספות בדיבור המתחיל, אי אפשר לבשר ועצמות בלא גידים. מבארת הגמרא דין נוסף בדיני תומת רקב. אמר רב שמואל בר אבא, אמר רב יוחנן, אמר רב שמואל בר אבא בשמו של רב יוחנן, שני מיתים שכברן זה עם זה נעשו גלגלין זה לזה. כלומר, מבטלים הם דין תומת רקב זה מזה. שמאחר והלכה למשה מסיני היא שאין רקב המת מטמא אלא כשנקבר לבדו, ולא כאשר נתערב עמו רקב ממת אחר. מקשה הגמרא על דינו של רב יוחנן מברייתא, מיתיו רב נתן, שנינו בברייתא שתרווד רקב הבא משני מיתים, תמאו. הנה מוכח מכאן שלא כדברי רב יוחנן הסובר, שלא נאמרה תומת רקב, אלא במת אחד. מתרצת הגמרא אמר רבה, ברייתא הזו אינה עוסקת באופן שנקברו שני המיתים יחדיו, אלא שקברו זה בפני עצמו וזה בפני עצמו, והרכיבו ועמדו על מלוא תרווד רקב. כלומר, לאחר שנרכבו אכלן אש, ולא נשאר מכל מת אלא שיעור חצי תרווד רקב, וכיוון שבשעת קבורתן לא היו מעורבים זה בזה, חל הדין תומת רקב עליהם, וניתן ליטול שיעור חצי תרווד מכל אחד, ולצרפם יחד לשיעור תרווד המתמה. באופן שנקברו יחדיו, אין בהם דין רקב, אף אם נקברו ללא כסות ובארון של שיש, מאחר שאינם מבטלים דין תומת רקב, זה מזה. דין נוסף בדיני רקב אומרת הגמרא, אמר רבא בר בר חנה, אמר רב יוחנן, אומר רבא בר בר חנה בשמו של רב יוחנן, גזז אדם את שערו של המת וכברו יחד עמו, נעשה לו השער גלגלין, ואינו מטמא תומת רקב. זאת כיוון שלאחר שגזזו אינו נחשב כחלק מגוף המת, והרי הוא כדבר אחר המתערב עם המת, המבטל ממנו דין תומת רקב. ומשמע מדבריו, שאם לא גזז את השיער קודם הקבורה, אין השיער מבטל ממנו דין רקב, למרות ששיער זה דבר חיצוני, ואינו מבשר המת ממש. מהדין הזה של רבא מנסה הגמרא לפשוט ספק בעניין תומת מת, ולצורך כך מקדימה הגמרא את דברי המשנה במסכת אוהלות. תנא נתם שנינו שם במסכת אוהלות פרק ג' משנה ג', כל שבמת תמה, דהיינו כל איברי המת יש בהם דין תומת מת, אף כאשר אינם מחוברים בגופו, וגם אור המת תמהו. יש מחלוקת במסכת נידה דף נון ה' עמוד א', האם תומתו מן התורה או מדי רבנן. אם כן, כל שבמת תמה, חוץ מן השיניים והשיער והציפורן שהם נתלשו מגוף המת, אין בהם תומה. וטעם הדבר מבואר במסכת נידה, מאחר ודיני תומת מת נלמדים מן הפסוק, או ועצם אדם, אין איברי המת מתמים אלא באופן שדומים הם לעצם בשני דברים, האחד שנבראו עם האדם מתחילת בריאתו כעצם שנבראה עמו, והשני שאם נחתכים, אין גדל אחר תחתיהם כעצם, ועל כן, אין השיניים טמאות מאחר שלא נבראו עם האדם, ואין השיער והציפורניים טמאים, שאף שנבראו עמו, מכל מקום אינם דומים לעצם, שהרי כשחותכם גדל אחר תחתיהם, ואומנם כאשר מחוברים הם לגוף המת, הם טמאים. ובשעת חיבורן למת כולם טמאים. כך אומרת המשנה במסכת תועלות, שאף הנוגע בשיני המת או בשערו בציפורניו כשהם מחוברים, נטמא. דנה הגמרא עם שיער וציפורניים מחוברים טמאים הם בכל האופנים. באי חזקיה, הסתפק חזקיה. שערו העומד לגלח וציפורן העומד להיגזז, מהי? מה דינם של שערותיו וציפורניו של מת? באופן שקודם מיטתו היו ארוכים ועומדים להיגזז, והראש אומר גבול היה להם לגידול שיער מתי היה עומד להיגזז, האם הנוגע בהם בעודם מחוברים למת, נטמע או לא. צדדי הספק, מי אמרינן כל העומד להיגזז כגזוז דמי, נחשב כבר כגזוז ועל כן יש לדון אותם כאילו נגזזו כבר מן המת, ובאופן כזה אינם מתמים כמו שנתבהר במשנה. עוד אילמה או שמה נאמר, השתמיה המחוברים הם למת ועל כן דינם כמת עצמו ומתמים. מנסה הגמרא לפשוט את הספק הזה מדברי רבא להיל, ונפשוט לי מדי רבא בר בר חנה הסובר, שאם נגזז שיער המת ונקבר עמו אין בו דין רקב, ניתן לדייק מדבריו, טעמה משום דגזז, לא גזז, לא. דווקא באופן שגזזו כבר את שערותיו או את ציפורניו של המת וכברו ממו, מבטלים ממנו את דין רקב. אבל אם לא נגזזו, עדיין יש בו דין רקב, אף כשעומדים הם להיגזז. בהכרח שנחשבים הם כגוף המת ולא כדבר חיצוני. אם כן, ניתן לפשוט מכך גם לדיני תומת מת שהם תמאים הם כמו המת עצמו. דוחה הגמרא ואומרת, אחי כאמר, כך אמר רבא, אם גזז את שערו של המת וכברו עמו, הרי זה גלגלים ואין בו דין רכב, אבל אם לא גזז, מי בא אלי? דהיינו, אי אפשר להוכיח מדברי רבא שאם לא גזז יש בו דין רכב, כי מאחר שרבא אינו עוסק אלא בשער שנגזז, ובזה פשוט לא, שמבטל הוא דין רכב מן המת, אבל בשער העומד להיגזז, ייתכן שגם רבא יסתפק, האם מבטל הוא דין רכב, ועל כן לא ניתן לפשוט מדבריו, האם מתמים הם תומת מת. באי רבי ירמיה, הסתפק רבי ירמיה בדיני תומת רכב, רכב הבא מן העקב של הרגל, מהו? האם יש בו דין תומת רכב כבשער איברי המת או לא? מבררת הגמרא את צדדי הספק, כי גם רינן, כשאנחנו לומדים דין רכב באיברי המת, זה דווקא ברכב הבא, מכולי מת. דהיינו מכל שאר האיברים, שבשעת חיות האדם יש בהם חיות, ובשעת מותו מתים הם עמו. אבל ברכב דעתי מן עקב הרגל, לא, מאחר שאף בשעת חיות האדם, בשר העקב הוא כבשר המת. עוד אילמה לא שנה. או שנאמר שגם רכב הבא מן בשר העקב, דינו ככל שאר איברי המת, והוא מתמה. נסה הגמרא לפשוט את הספק הזה מדברי הברייתא שהובאה לאל עניין רכב הבא משני מתים. תשמע בו ושמע ראיה ופשיטות לספק הזה. דתני ששנה רבי נתן ברבי יושעיה, רכב הבא משני מתים שנקברו כל אחד לעצמו ונרכבו, ולא נותר מכל אחד אלא שיעור חצי תרווד רכב, ונטל אדם את רכבובית שניהם וצרפה לשיעור של תרווד, תמה. איסל כדאי דך אם יעלה על דעתך לומר שרכב הבא מן העקב לא, אין בו דין של רכב. אם כן, מדוע יש דין תומת רכב בצירוף שכזה? זיל, אחה, דיל מדרך עקב קעתי, ואחה דיל מדרך עקב קעתי. הרי יש מקום לחשוש שמאחר ורוב הרכב נאכל על ידי אש, ולא נותר אל השיעור חצי תרווד מכל אחד, שמה השיעור הזה אינו מן העקב, שאין בו דין תומת רכב. אם בכל אופן אמרה הגמרא שיש צירוף, וזה מתמה, בהכרח שאף רכב הבא מן העקב יש בו דין תומה. דוחה הגמרא ואומרת, אי דעיר כבקו לימת וקעתי דרך עקב, אחי נמי. אכן ניתן להוכיח מדברי הברייתא שבאופן כזה שנרכב כל המת יש דין תומה אף ברכב הבא מן העקב, בזה לא נסתפק. רבי ירמיה, אלא אחה, הספק הוא, כגון דעיר כבחד עבר וקעתי דרך עקב מהי. הספק הוא באופן שלא נרכב כל הגוף אלא הרגל בלבד. והנידון הוא האם יש לתלות שהריקבון בבשר הרגל נגרם עקב ריקבון העקב שאין בו חיות, ובאופן כזה לא נאמר דין רכב המתמה, או לא. על הספק הזה נשארת הגמרא בתיקו. תשבי את ארץ קושיות ובעיות, תעמוד השאלה במקומה עד אז. והיא הגמרא כמה ספיקות בדיני תומת רכב. באי רבי ירמיה, הסתפק רבי ירמיה עובר במעי אישה, אבי גלגלים או לא? ושוב נזכר גלגלים הכוונה שמבטלים תומת רכב זה מזה. ואנחנו מדברים על אישה מעוברת שמתה ונקברה בעוד עוברה במאה, האם מבטלו ממנה דין תומת רכב או לא? מה עם צדדי הספק? כיוון דאמר מר, כיוון ששנינו בכמה מקומות שעובר נחשב כירך אמו, ואיל כך כגופה הוא נחשב, ולא אבי גלגלין לבטל ממנה דין תומת רכב. או דילמה או שמה נאמר, כיוון שמתחילה היה סופו לצאת, מפרש פריש מינה, אינו נחשב כחלק מגופה אלא כמת בפני עצמו. ודינם הוא כשני מתים שנקברו יחד, ונתבהר לאל בדברי הגמרא, שאין בהם דין תומת רכב. ממשיך אביר מיה ומסתפק. אם תמצא לומר, אם תרצה לומר שעובר כיוון שסופו לצאת מפרש פריש מינה, הוא לא נחשב לחלק מגוף אמו, ומבטלים הם דין רכב זה מזה, עדיין יש מקום להסתפק לגבי שכבת זרע נמצאת במעי אישה שמתה. מהו? האם מבטל את דין רכב מן האישה? או לא? והערת הגמרא מהם צדדי הספק? מי אמרינן, האם נאמר כיוון דלא ייצר כי גופה דמי, שמאחר שעדיין לא נוצר ולד, אין כאן גוף נוסף המבטל דין רכב, אלא נחשב הכל כגופה של האישה, או דילמה או שמה נאמר, כיוון דמעל מקעתי, לא, או שמאחר ושכבת זרע זו אינה חלק מגופה של האישה, אלא דבר חיצוני, מבטלתי דין רכב ממנה. ספק נוסף באי רב פאפה פרשה, מהו? אישה שמתה בעוד פסולת המאכל שואה בגופה, היא מבטלתי דין רכב ממנה, או לא? מה עם צדדי הספר? כיוון דלא מקיימה בדלא אכלה החיות ההוא, מאחר שאין האישה יכולה להתקיים ללא מאכל, ממילא נחשב הוא כחלק מגופה, ואף הפסולת שבו אינה מבטלת ממנה דין רכב. או דילמה או שמה נאמר, הנמי מעל מעתי, מאחר שפסולת זו אינה חלק מגופה אלא דבר חיצוני, ואף הייתה עתידה ליצה לחוץ, אינה נחשבת כגופה ומבטלת ממנה דין רכב. עוד ספק, באי רווחה בריידר אביקה, אורו מהו, האם אורו של המת נחשב כחלק מגופו ואינו מבטל ממנו דין רכב, או שנחשב כדבר חיצוני ומבטל? באי רבונה בר מנוח, עוד ספק. כיחו, ליחה יוצאת מן הגרון בכוח וניאו ליחת החותם, מהו? האם מבטלים הם דין רכב מן המת, אם מצויים הם בגופו או לא? מקשה הגמרא על הספיקות הללו, כיצד ייתכן דין רכב במת? אמר לי רב שמואל ברחה לרב פאפה ואיסל, כדאי תחקולה נידקה אמרה וגלגלין, אם אכן הפרש והאור וכיחו וניאו מבטלים דין רכב מן המת, אם כן רכב דמתמה איך היא משכחת לה? כיצד ייתכן שיהיה דין רכב במת? הרי דברים אלו מצויים בכל אדם שמת. מתרצת הגמרא שאכן דין רכב במת יהיה רק באופן מיוחד. דאשקי ימי דקלים שישקו אותו קודם מותו במי מעיין מיוחד הנובע מבין שני דקלים, וסגולת מימיו לנקות את כל הגוף, ובכך העבירו את פרשו וכיחו וניו, והם מעבירים שכבת זרע באישה. וסך ינשה, סחו אותו במין סם המשיר את השיער, ושלקו במי טבריה. שלקו את כל גופו בחמי טבריה, ובכך נתרקה חורו, ויפשיטו מעל בשרו. ועוד נוסף בדיני רכב אמר רבאין, הקטינה נוקטים אנו להלכה, שמת שתחנו, אין לו רכב. דהיינו שאם תחן את גוף המת עד שנעשה כעין אפרורית של רכב, אין בו דין תומת רכב. כי מאחר ולא נתחדשה הלכה למשה מסיני זו, אלא באפרורית הנעשית על ידי ריקבון, ולא באפרורית הנעשית על ידי תחינה. היבה אלו הסתפקו בני הישיבה, תחנו וחזר וירכיב מהו, מה יהיה הדין באמת שתחנו עד שנעשה כאין אפרורית של רכב, ולאחר מכן הרכיב האפרורית הזו, האם עכשיו יחול עליה דין רכב או לא? מה הם צדדי הספק? מי דאו טעמה אלא דאיקה בשר וגידים ועצמות והאיקה? הרי הטעם שכל רכב יש בו דין תומה, זאת מאחר שיש לפנינו רכבובית שבאה מבשר גידים ועצמות של המת, ואם כן גם באופן כזה שתחנו וחזר וירכיב, יחול דין תומת רכב. עוד אילמה או שמה נאמר כי בריאתו בעינן ולקה. כל ההלכה למשה מסיני נתחדשה כאשר נרכב הגוף במצבו הרגיל, ולא חל בו שינוי קודם הריקבון, אבל באופן שתחנו קודם שירכיב, אין בו דין רכב. נשארת הגמרא בתיקו, נשארת הגמרא בספק, ותשבי את הרץ קושיות ובעיות. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים את לימוד הדף ה-50, הלא הוא דף נון ממסכת נזיר, עם 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה. שאלה ראשונה, מה התכוונה משנתנו לרבות באומרה על המת? שאלה שנייה, מדוע נקט רבה רוב העקב? והרי אין הנזיר מגלח על רובה אם אינו מרוב בניין או מניין של גופו? שאלה שלישית, מדוע הצריכה הברייתא שיתקשה הכזית נצל מן המת בכדי שיגלח עליו הנזיר? שאלה רביעית, מתי מתמה נבילה כאב התומה ומתי כראשון לתומה? שאלה חמישית, כשיצק מכלי טהור לכלי טמא, מתי נטמא מה שנשאר בכלי העליון? והשאלה האחרונה, מה הכוונה מקשרי אצבעותיו ולמעלה? עם השאלות הללו לשינון, אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום יום ראשון, כוח בתשרי תשע"ו, סיימנו בסייעת הדשמיה ללמוד את דף נון ממסכת נזיר. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר יום שני, חפתת בתשרי ערב ראש חודש חשוון הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, ונלמד בסייעת הדשמיה דף נון א' ממסכת נזיר. אני קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה, אורה תורה ושמחה, וכל מילי דמיתא ממקור הברכה. חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.